שלום וברכה, ננסה ללמוד בעזרת השם מגילת רות. אמנם המגילה הזאת מוכרת וידועה, אבל הדברים שחז"ל מוסיפים על מה שאומרים עכשיו, דברים מופלאים, ואני חושבת שכדאי להיפגש אותם. בכלל, הנשים שמוזכרות בתנ"ך, עם נשים, וגם אנחנו נשים, אני חושבת שזה שיעורים בדיוק בשבילנו. אז גם אנחנו לא רות, אבל אנחנו נשים בעם ישראל, ונראה לי שכדאי מתוך הדברים באמת לקחת לעצמנו את מה שאפשר, ולהתמלא בכוחות, ולהמשיך הלאה בעזרת השם. אז אני מקווה שיש לכם תנכים, לי אין תנ"ך, לי מגילת רות מצולמת על ידה, סליחה. אבל כדאי שיהיה תנ"ך. וגם אם אין, שוב, אני אומרת, זה לא סיפור אלא ידוע, זה דברים מפורסמים. אז בעזרת השם לאט לאט נצעד עם הפסוקים ועם הדברים של חז"ל, ואני מקווה שנתמלא בכוח, בעזרת השם. אז המגילה מתחילה במילים הללו. סליחה. רק תגידו אם לא שומעים, זה כנראה. טוב, המגילה פותחת במילים הללו: ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו. אז בעצם המגילה פותחת במציאות מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד מורכבת, מציאות של רעב. רעב של פעם זה לא כמו רעב של היום, כי באמת פעם האומה הייתה אומה חקלאית, והגשם הוא זה שקבע באמת אם נזכה לחיות או חלילה למות. ובעיר רעב ארץ זה אומר שלא היה...
עולם של הבנים
שוב, כשלא יורד גשם, אז אי אפשר להביא מים מטורקיה ואי אפשר להביא חיטה ממקום אחר. באמת, כל החיים מבוססים על החקלאות שקיימת בארץ, ואני לא רוצה לתאר מה זה אומר, אבל זה באמת ימים קשים מאוד שאין מה לאכול ואין מה לשתות, וזה אומר שבאמת יש מפגש מאוד מאוד קשה, אפילו עם המוות. ומספר לנו הנביא שכשיש את הרעב, אז מתרחש איזשהו דבר. מהו הדבר? וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב. אז קודם כל, המילה איש וחז"ל, בדרך כלל זה ביטוי לאישיות מיוחדת. לא בפשטות התנ"ך משתמש במילה איש. אז קודם כל מדובר באדם מיוחד, באדם בעל מעלה, שאנחנו לאט לאט נפגש עם הדמות שלו. אבל הדבר השני שאומרים חז"ל, וזה שכתוב וילך איש, שרק האיש הזה הלך. היה רעב בארץ, היה קשה מאוד, היה מר, היה עצוב, ורק איש אחד קם והולך ועוזב ועובר לארץ זרה, הוא ואשתו ושני בניו, ובינתיים אנחנו לא יודעים מי הם. עוד נקודה שמוזכרת בפסוק הזה, ואנחנו רק נזכיר אותה ונחזור אליה בהמשך, זה שהגדרת התקופה זה ימי שפוט השופטים. ימי שפוט השופטים זה תקופת השופטים. אבל למה הנביא קורא לזה ימי שפוט השופטים? נשאיר את זה בסימן שאלה ונברר את הדברים בהמשך. אבל בינתיים אלו העובדות שהנביא מספר לנו במגילת רות. מתוך זה אנחנו באמת רוצים להיפגש קצת יותר עם הדמויות, וזה מסופר לנו בפסוק ב'. ושם האיש אלימלך, ושם אשתו נעמי, ושם שני בניו מחלון וחיליון אפרתים מבית לחם יהודה, ויבואו שדה מואב ויהיו שם. אז באמת כשהתנ"ך פה מגלה לנו את השמות, אז אפשר דרך השמות לאט לאט להבין מי האנשים שעליהם מדובר. אז אולי לפני שניפגש עם השמות, הפסוק אומר שהם היו אפרתים. אפרתים זה לא ביטוי למקום, אלא אפרתים זה ביטוי לאיזשהו ערך מסוים. אומרים חז"ל מעלה למשפחות אצולה, למשפחות עם ייחוס מיוחד. אז אנחנו מדברים על משפחה מיוחדת, על אנשי מעלה שקמים ועוזבים את הארץ במצב של מצוקה ומצב קשה.
לא חשוב לי
שתפרן? לא. בית לחם יהודה. עכשיו חז"ל מתחילים לדרוש את השמות. אז השם של האיש זה אלימלך, ואנחנו נסתכל בדף שלנו. דורשים חז"ל את השמות ואומרים כך: מה משמעות השם אלימלך? ושם האיש אלימלך שהיה אומר אליי תבוא מלכות, ושם אשתו נעמי שהיו מעשיה נעים ונעימים. אז האיש הזה אלימלך לא היה אומר סתם אליי תבוא מלכות. הוא מבית לחם יהודה, בית לחם יהודה זה שבט יהודה, שבט יהודה ידוע שהם יזכו למלכות שדרכם תופיע המלכות. ואלימלך הזה, אנחנו עוד נראה, הוא מצאצאיו של נחשון בן עמינדב. נחשון בן עמינדב שכשעם ישראל עומד מול הים ולא יודע מה לעשות והמציאות מאוד מאוד מסובכת, אז הוא זה שמוכן לקפוץ אל תוך המים ולהירתם ולהיכנס עוד ועוד ועוד, עד שהוא זה שבעצם קורע את הים. ובאמת מתאים שאחד מצאצאיו של נחשון בן עמינדב הוא זה שיהיה מלכם של ישראל. אז אלימלך חי כל הזמן בתחושה שהוא יזכה שהמלכות תצא ממנו. אדם שעסוק בזה, זה אדם שיש לו אחריות על הדור, שיש לו שייכות אל כלל ישראל, אדם שאכפת לו ממה שמתרחש, לא סתם אדם שמחפש כבוד. ולכן קשה לנו, אחרי שאנחנו שומעים את הדברים של חז"ל, להבין איך זה יכול להיות שאדם כזה שצמח, שגדל, שהתחנך על זה שאנחנו מצפים ומייחלים שתגיע המלכות לעם ישראל, דווקא הוא היחיד שקם ועוזב בתקופה כל כך קשה, במקום להישאר ולחזק ולאמץ ולהוסיף ברכה במה שאפשר. ונעמי כנראה זה ענבי הגפן בענבי הגפן, כי כתוב שהיא הייתה אישה שמעשה נעים ונעימים, אז כנראה היא מתאימה לבעלה. ושוב, זה רק מגדיל את השאלה, מה קורה פה? למה המשפחה הזאת קמה והלכה? ואנחנו שוב משאירות את סימני השאלה וממשיכות להסתכל בכתובים. פסוק ג' וימות אלימלך איש נעמי ותישאר היא ושני בניה. אז הסיפור מתחיל להיות עצוב, ואלימלך מת, ובאמת חז"ל שואלים את עצמם, למה מת אלימלך? וזה אנחנו ננסה לראות במקור השני. שואלים חז"ל, למה נענש אלימלך? בכל מקרה חז"ל רואים בזה עונש. זה לא איזה דבר שקרה במקרה, זה לא איזה משהו צדדי, יש פה עונש על איזשהו מעשה שאלימלך עשה, ולכן בעצם הוא מת. ונראה מה מספרים לנו חז"ל. אומרים חז"ל על ידי שהפיל ליבם של ישראל עליהם. משל לשר חשוב שהיה שרוי במדינה, חז"ל מביא משל, והיו בני המדינה סבורים עליו ואומרים שאם יבואו שני בצורת, הוא יכול לספק את המדינה 10 שנים הזאת. כיוון שבת שנת בצורת, יצתה לשפחתו הולכת בשוק וקופתה בידה. והיו בני המדינה אומרים, זהו שהיינו בטוחים עליו, שאם תבוא בצורת הוא יכול לפרנס אותנו 10 שנים? והרי שפחתו עומדת בשוק וקופתה בידה. אז חז"ל מביאים משל באמת שמתאים לנו לסיפור, לאדם שהיה מאוד מאוד עשיר, וכולם בטחו בו שאם חלילה תיווצר מציאות קשה, הוא זה שידאג לכולם, הם בטחו בו, הם הכירו אותו, הוא היה אדם רציני. ובסוף כשהגיעו ימים קשים הם ראו שאפילו לשפחה שלו אין מה לאכול, גם היא צריכה לצאת לרחוב לקבץ נדבות. אומרים חז"ל, ככה היה אלימלך. כך אלימלך היה מגדולי המדינה ומפרנסי הדור, וכשבאו שני רעבון אמר, עכשיו כל ישראל מסבבים פתחי, זה בקופתו וזה בקופתו? עמד וברח לו מפניהם. הלא ותכתיב וילך איש מבית לחם יהודה. אז באמת, תשובה לשאלה, אבל זה עושה לנו הרגשה עוד יותר רעה ועוד יותר קשה, וסימני שאלה עוד יותר גדולים. איך זה יכול להיות שאדם ששמענו הרגע מחז"ל, שכולו היה קשור לכלל ישראל ודאג עם ישראל ורצה שתבוא מלכות לישראל כדי שבאמת סוף סוף נתאחד ונתאגד תחת ראש אחד ונוכל לעבוד את ריבונו של עולם כראוי, איך זה יכול להיות שאדם כזה, כשמגיעים שנים של רעב, כשמגיעות שנים קשות, הבן אדם אומר, מה פתאום עכשיו יתחילו לטפס לי פה, הוא יבוא עם סיר, הוא יבוא עם שקית, הוא ירצה כסף, והוא ירצה דברים אחרים, אני לא צריך את כל הנקצים האלה, לא רוצה. שלום, סגל את הדלתות, נעל את הכל והלך. אז התשובה של חז"ל היא רק מקשה עוד יותר על ההבנה מה באמת מתרחש פה, מה קרה לאלימלך, ובמחילה אנחנו עדיין נשאיר את הכל בסימני שאלה, השתדלו בתשובות לא להירדם. עכשיו זה נשאר, ואחר כך זה לי לא נעים להגיד שאני רק שואלת ואני לא אומרת. מה?
צחקתי שיעור ראשון.
מזל שזה שיעור ראשון. אז בינתיים יש לנו קושיות ושאלות, ונמשיך עם הדברים של הנביא, ולאט לאט בעזרת השם הדברים יתבררו. הפסוק הבא מספר כך: ויישאו להם נשים מואביות, שם האחת עורפה ושם השנית רות, וישבו שם כעשר שנים. אז אם היינו מצפות שאחרי שאביהם נפטר, אז אולי מחלון וחיליון יעשו חשבון נפש, אולי נשאלו את עצמם, למה זה קרה לאבא? ומה זה הדבר הזה שהתרחש? ואולי ננסו לחזור בתשובה? אולי לא לחזור לארץ ישראל, אבל לפחות לתקן את דרכיהם, להתחבר יותר לעצמם. אז מספר לנו הנביא שבדיוק הפוך, אחרי מותו של אביהם, הם נושאים נשים מואביות, וננסה דרך חז"ל להבין מי היו הנשים האלה, ולראות בעצם לאן מחלון וחיליון מגיעים. אז אומרים לנו חז"ל כך, מקור ג', ויישאו להם נשים מואביות, תני בשם רבי מאיר. לא גיירו, אם חשבנו שהם התחתנו איתם כדי לגייר אותם, אז לא גיירו, ולא התבינו אותם, ולא הייתה הלכה להתחדש, עוד לא התחדשה הלכה המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבית. אז קודם כל, חז"ל סוגרים לנו את כל השערים. מי שחשבה שנשיאת הנשים האלה זה כדי להחזיר את הנשים האלה בתשובה, זה כדי שהנשים האלה ילכו אחרי הגברים, אז קודם כל זה ממש לא. לא היו שום תוכניות כאלה, לא היו שום כוונות כאלה, אין פה שום ניסיון לתקן או לחזור בתשובה. אבל זה לא הכל. אומרים חז"ל בראש, שם האחת עורפה שהפכה עורף לחמותה, ושם השנית רות שראתה בדברי חמותה, רבי ביבי בשם רבי ראובן אמר, רות ועורפה בנותיו של עגלון היו. אז כשמחלון וחיליון בוחרים נשים מואביות, הם לא בוחרים סתם נשים מואביות שהסתובבו להם ברחוב או כפריות או פשוטות. הם בוחרים את הנשים שקיבלו את החינוך הכי הכי מואבי. הם בוחרים את הנשים שגדלו וצמחו מינקותם על התרבות המואבית. אתם זוכרות, מואב נקרא מואב כי ביתו הבחירה שלו החליטה לקרוא לבן על זה, על שם מעשה גילוי העריות שהיא עשתה עם אבא שלה, שהוא יצא מאביה. אז זה אומר בכלל על כל המהות של האומה הזאת, כן, למה הם היו מחוברים ומה היה עניינם, בוודאי שהם עבדו עבודה זרה. הבנים של אלימלך לא מחפשים סתם אישה בשביל למצוא איזה אישה, הם מתחברים לנשים באמת שחיו אחי את התרבות המואבית, את האלילות המואבית, צמחו על זה, התחנכו על זה, מכל נשות מואב, זה מה שהם נסיכות. נסיכות, באמת מראה שהם היו אנשי אצולה, כן, זה שהנסיכות הסכימו להתחבא איתם. גם הם היו מיועדים להיות מלכות. אז שוב, זה מעלה עוד שאלות ושאלות, מה קורה בבית הזה? מה מתרחש בבית הזה? למה מחלון וחיליון אחרי מות אביהם? בסדר, לפני מות אביהם אלה, אבל אחרי מות אביהם. תתקנו משהו, תעשו חשבון נפש, תחשבו עם עצמכם מה מתרחש פה, מה קורה. לא רק שהם לא עושים את זה, זה נראה שהם הולכים הכי, הכי, הכי רחוק שאפשר. הם עברו את הירדן, הם הלכו למואב, אבל בתוך מואב הם מתרחקים ומתרחקים ומתרחקים. בחוקים, ושוב אנחנו שואלים את עצמנו למה. אז חזק קצת יגלו לנו, יגלו ויחסו. וזה אנחנו נראה במקור ד'. מקור ד' הוא מסתמך על פסוק מדברי הימים. דברי הימים בכלל מספר לנו את סיפורי התנ"ך בצורה קצת אחרת, והרבה פעמים בדברי הימים הדמויות נקראות בשמות אחרים. והשמות הללו הם לא סתם שמות, זה שמות שמלמדים על מהות נוספת ששייכת לדמות שלא נפגשנו איתה בספר שלה. אז חז"ל קוראים את הפסוק הזה, שתכף נקרא אותו מדברי הימים, ואומרים, הפסוק הזה זו מגילת רות. אז בואו נראה איך קוראים חז"ל בתוך ספר דברי הימים על מגילת רות. אז הפסוק אומר כך, ויוקים ואנשי חוזבה ויואש ושרף אשר בעלו למואב וישובי לכם והדברים עתיקים. טוב, אם היו שואלים אותי, לא הייתי מבינה בשום דבר, כמובן. אבל בשביל זה יש את חז"ל, ולאורך כל ספר דברי הימים הם דורשים את השמות. אז בואו נראה איך חז"ל דורשים את השמות ומה הם מגלים לנו על מגילת רות. אז חז"ל אומרים כך, ויוקים זה אלימלך, ואנשי חוזבה אלו בניו שהיו מחוזבים, יואש שנתייאשו מארץ ישראל, ושרף ששרפו את התורה. רבי מנחמה בשם רבי אחא שואל, וכי שרפו? אלא ללמדך שכל מי שביטל מן התורה דבר אחד, כאילו שרפוה. אשר בעלו למואב, שנשאו נשים מואביות, ושהניחו את ישראל, ונסתפחו בשדה מואב. וישובי לכם זו נעמי, שנאמר, ותשב נעמי ורות המואביה, כלתה אמה אשר בשדה מואב, והם הבאו בית לחם. אז אנחנו לרגע נניח את נעמי ורות, אנחנו עוד מעט נפגש את המשום. אבל מה שחז"ל מגלים לנו דרך הפסוק הקצר הזה בספר דברי הימים, שיש איזשהו ייאוש עמוק מאוד, אכזבה גדולה מאוד בליבם של מחלון וחיליון. בדרך אגב, מחלון וחיליון, משמעות השמות, באמת, המשמעות מזכירה מילים של ייאוש, כן, מחלון זה מזכיר מחלה, מחייה, וחיליון בכלל, לא צריך להגיד, זה כליה. אז זה לא פלא, כן, זה לא רחוק להבין את מה שכתוב בדברי הימים. אומרים לנו חז"ל, שני הבנים של אלימלך היו מלאי ייאוש, היו מלאי אכזבה. היה איזה דבר שכנראה מילא את חייהם והם התייאשו ממנו לחלוטין, ולכן הם כל כך מתרחקים, ולכן הם כל כך מגיעים למצבים קיצוניים של ריחוק. לא סתם ריחוק, ריחוק שהוא ממש לקחת את הכיוון השני לחלוטין, ושם הם נמצאים. שוב, ממה הם התאכזבו? מה התרחש בתוך ליבם? ננסה לברר לאורך השמות. אבל באמת, כשאנחנו ככה מסיימות את הפסוקים האלה, שאולי הפסוקים האלה זה החלק הראשון של הסיפור, אז התחושה היא קשה, התחושה היא של החמצה, התחושה שמשהו פה לא מסתדר, משהו פה לא מובן, וננסה לאט לאט לחזור בעזרת השם עם נעמי ועם רות לארץ ישראל ולברר את הדברים. בסדר? ננסה לברר ואחר כך תשאלו שאלות, בסדר? מה? כי היא כיבדה את בעלה, עשתה את רצון בעלה, אבל אחר כך... אז בואו נראה, לאט לאט, בסדר? אנחנו צועדות עם הפסוקים בסדר של הפסוקים, בסדר? אז בואו נראה, הנה אני בפסוק הבא. מבחינתנו נגמר החלק הראשון של הסיפור, ועכשיו אנחנו רוצות להמשיך. אבל וימותו גם שניהם מחלון וחיליון, ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה. זהו. פסוק ו. ותקום היא וחלותיה, ותשב בשדה מואב, כי שמעה בשדה מואב, כי פקד השם את עמו לתת להם לחם. אז הפסוק הזה, זה הפסוק הראשון, שאנחנו מתחילים לחזור לעצמנו. חז"ל שוב, דרך הדיוק שלהם, חז"ל מדייקים בפסוקים בכל מילה. חז"ל מקשיבים טוב טוב מה כתוב בפסוקים. ותראו מה אומרים לנו חז"ל על הפסוק הזה. מקור ה', ותה קומי וחלותיה, ותה שוב בשדה מואב, כי שמעה בשדה מואב. איך שומעים בשדה מואב? לא היה אינטרנט, לא היה וואטסאפ, לא היה תקשורת. איך היא שמעה בשדה מואב שפתאום התחיל לרדת גשם? תקשיבו מי היה הוואטסאפ של פעם. שמעה מהרוכלים המחזירים בעיירות. הסוחרים שהיו עוברים מעבר הירדן המערבי לעבר הירדן המזרחי, הם הלכו וסיפרו את כל הרכילויות, את כל מה שמתרחש, את כל החדשות. הם היו התקשורת. מה מספרים האוכלים? כנראה, לא יודעת, כנראה הם סיפרו. תקשיבו, אחרי כל כך הרבה שנים, התחיל לרדת גשם בארץ ישראל, התחילה לצמוח שם התבואה, זה מה שהאוכלים מספרים, כן, פיפודים של אנשים. אבל מה נעמי שמע? תקשיבו. ומה שמע? כי פקד השם את אמרו לתת להם לחם. נעמי, היא עדיין חיה את השפה של עם ישראל. נעמי בתוך תוכה, כן, היא הייתה עם המשפחתה רחוקה, רחוקה, רחוקה ממואב, שנים ארוכות, אבל בתוך תוכה היא מחוברת לריבונו של עולם, וכשהיא שומעת את הפלפודים של האוכלים, כן, כמו שכתוב בעיתונים, היא שומעת משהו אחר. היא שומעת על פקידה אלוקית. היא שומעת שריבונו של עולם שב להשפיע ברכתו לעמו. שוב, זה מילים קצרות של הנביא, אבל המילים הקצרות של הנביא מגלות לנו שנעמי עדיין חיה את אמיתות חייה, למרות שהתפאורה שהיא הייתה בה הייתה רחוקה מאוד 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 מאמת חייה. וברגע שהיא שומעת שפקד השם את עמו לתת להם לחם, אז היא רוצה לחזור עליה. נכון, פקידה זה זכירה אלוקית חזקה מאוד, נכון? ותצא מן המקום אשר הייתה שמה, ושתי חלותיה אימה, ותלכנה בדרך לשוב על ארץ יהודה. ותאמר נעמי לשתי חלותיה, לכנה שובנה אישה לבית אימה, יעץ השם עמכם חסד כאשר עשיתם עם המתים ועמדי, ייתן השם לכם ומצאנה ממוחה אישה בית אישה, ותשק להם, ותשנה כולם, ותפקדו. אז לפני שנעמי יוצאת, היא אומרת את הקלות שלה. חז"ל אומרים שהם היו בנות 40. תחזרו הביתה. אלף אתם נסיכות. בטוח יהיה מי שירצה להתחתן אתכם. ודבר שני, יהיה לכם כל מה שאתם צריכות. אל תבואו איתי. עכשיו אני פונה בחזרה לארץ ישראל. כל אחת שתפנה לדרכה ותתחיל את חייה מחדש, תפנה דף חדש, והכל יהיה בסדר. מה אומרות הקלות? ותאמר נעמי, כי איתך נשוב לעמך. ותאמר נעמי, שוב לבנותיי, למה תלכנה עמי? העוד לבנים במעי והיו לכם לאנשים? שוב לבנותיי לכנה, כי זקנתי מהיות לאיש, כי אמרתי יש לי תקווה, גם הייתי הלילה לאיש וגם ילדתי בנים, עליהם תסברנה עד אשר יגדלו, עליהם תעגנה לביתי היות לאיש, על בנותיי, כי מר לי מאוד מכם, כי יצאה ביד השם. אז גם פה קורה דבר מאוד מוזר. כשנעמי רואה שרות ואורפה לא רוצות להיפרד ממנה, לא מוכנות לעזוב אותה, אז היא אומרת איזשהו נימוק שמוזר מאוד שהיא אומרת אותו. אומרת נעמי לרות ואורפה, תקשיבו, אני כבר זקנה, ואני לא יכולה יותר ללדת בנים, זה אני יודעת. וגם אם אני ילד במקרה בנים, הרי אתם לא תשבו ותחכו לבנים האלה, שהם יגדלו, ולא תוכלו לשאת אותם, להינשא להם לנשים, אז בשביל מה אתם הולכות איתי? הנימוק הזה הוא מאוד מוזר. כי אם רות ואורפה בנות 40, המסתבר שנעמי בערך בת 60, אז א' זה ברור, וב' מאיפה ילד בכלל הנימוק הזה? מה הקשר? מה קשור עכשיו? כל מה שאמרתי לפני כן, אין לכם מה לעשות איתי, זו ארץ זרה, תחזרו הביתה, פה יהיה לכם כל מה שאתם צריכות. זה נשמע הגיוני. הנימוק הזה נשמע הזוי, לא קשור, לא, 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 לא קשור למציאות, מה היא רוצה? אבל מה שמפתיע, שכשהיא מסיימת את הדברים, אז אומר הנביא, ותישאל הקולן ותבכינה עוד, כי צער הפרידה הוא מאוד קשה, ותישק עורפה לחמותה, ורות דבקה בה. רק הנימוק הזה משכנע. ועורפה הולכת הביתה ומפנה עורף לחמותה רק אחרי שהיא שומעת את הנימוק הזה. ושוב, אני רוצה שנשאיר את זה בסימן שאלה, מה אומרת נעמי לעומק כשהיא אומרת את הנימוק הזה, ולמה זה מה ששכנע את עורפה. וגם את זה נשאיר בסימן שאלה, ורות דבקה בה. ועכשיו אנחנו רוצות ללוות את נעמי ואת רות. זה לא תהיה דרך פשוטה, וזה לא תהיה דרך קלה, אנחנו תכף נראה. אבל בין הרגע שרות דובקת בה, אז הן אחוזות ביחד צועדות בדרך, ואנחנו רוצות לראות איך זה מתרחש. ותאמר, הנה שבה יבינתך אל עמה ואל אלוהיה, שובי אחרי יבינתך, עורפה הולכת, תלכי גם את. מה אומרת לרות? ותאמר רות, אל תפגעי בי לעוזבך לשוב מאחריך, כי אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלוקייך אלוקי, באשר תמותי אמות ושם אקבר, כל יעשה השם לי וכל אוסיף, כי המוות יפריד ביני וביניך. אומרת רות לנעמי, אני לא מתכוונת לעזוב אותך בשום פנים ואופן. מה שיהיה, יהיה דבר אחד שיפריד בינינו. המוות זה הדבר היחיד שיפריד בינינו. עכשיו שוב, חז"ל מקשיבים למילים. וחז"ל שומעים דו שיח שמתרחש בין נעמי לרות דרך המונים של הפסוקים. מקור ו'. ותאמר רות, אל תפגעי ולעוזבך לשוב מאחריך. שואלים חז"ל, מה הוא אל תפגעי ולעוזבך לשוב מאחריך? אז תקשיבו מה רות אומרת לנעמי. היא אומרת לה כך, מכל מקום דעתי להתגייר. אומרת רות לנעמי, תקשיבי, אני כבר החלטתי. אני חוצה את הירדן, אם יהיה מה שיהיה, אני חוצה את הירדן. אלא מוטב על ידך ולא על ידי אחרת, אני מעדיפה שאת תהיי המלווה שלי, מאשר שאני אצטרך להגיע לשם ולהתחיל לחפש איזה מלווה אחרת. כיוון ששמעה נעמי כך, התחילה סדר את הלכות גרים. אמרה לביתי, אין דרכן של בנות ישראל להילך לבטא תיאטראות ולבטא קרקסאות של גויים. אומרת לרות, אל אשר תלכי אליך. אמרה לה ביתי, אין דרכם של ישראל לדור בבית שאין שם מזוזה. אמרה לה, באשר תליני עמי, עמך עמי אלו עונשים והזהרות, ואלוקייך אלוקי שאר מצוות. אומרים חז"ל בדו שיח שבין נעמי לרות, בעצם אומרת נעמי לרות, תקשיבי, את רוצה לחצות את הירדן, לחצות את הירדן ולשנות את כל אורח חייך. לעבור את הנהר הזה זה לא משהו טכני. אני לא מדברת על זה שהם יגיעו לארץ ישראל, ומי יודע אם נעמי תוכל לשוב לאיזשהו מקום. נעמי שהפקירה כביכול את אחיה בזמן הרעב, היא יכולה להגיע לבית לחם, ומה יגידו לאנשי בית לחם? אנחנו לא רוצים לראות אותך. אופי לנו מהעיניים, נטשת אותנו ועכשיו נזכרת לחזור. איפה היית בכל השנים הקשה? נעמי לא יודעת אם יהיה לה מקום, לא יודעת אם תהיה לה פרנסה, לא יודעת אם מישהו יסתכל עליה בכלל, אולי תהיה מנודה. כל זה עוד יכולה להגיד, רות, אני הולכת אחרייך. אבל אומרת לנעמי, את הולכת לשנות את החיים שלך מן הקצה אל הקצה, מהתרבות המואבית שמלאה תאוות ויצרים, והקשבה לתשוקות של האדם, ולעבור לתרבות אחרת לחלוטין, רחוקה רחוקה, 180 מעלות מכל מה שהכרת. אומרת לרות על כל משפט, אני איתך, אני איתך, אני איתך באנשים ובאזרות, ואני איתך בתרבות, ואני איתך בכל מה שזה אומר, אני הולכת אחריך. ובאמת אומרים חז"ל דבר מדהים, וזה במקור ז', על המילים שוב מאבנותיי לכנה, רבי שמואל בר נחמני בשם רבי יהודה לרבי חנינה אמר, בשלוש מקומות כתיב כאן שובנה, שובנה, שובנה. בשלושה פסוקים מוזכרת המילה הזאת. כנגד שלוש פעמים שבוכין את הגר, ואם יטריח יותר מכאן מקבלים אותו. אז נעמי ורות מלמדות אותנו איך מקבלים את הגרים, מסבירים לגר, זה כל כך קשה להצטרף לעם ישראל. זה כל כך מורכב, משל מה אתה לוקח על עצמך את כל זה? מספיק, תשמור שם מצוות בני נוח, זה די ועותר. אם הגר מתעקש כמו רות, אז הוא מתקבל. אז רות מלמדת אותנו איך מצטרפים לאומה הישראלית. אבל שוב, יש לנו שאלה גדולה. מה דוחפת רות? למה רות לא נשארת בקשרי מכתבים עם נעמי? היא יכולה לבוא לבקר אותה מדי פעם, זה לא כל כך רחוק. למה חשוב לה לדבוק בנעמי? למה היא מוכנה לעזוב את הארמון ואת התרבות ואת האנשים המוכרים ואת המשפחה וללכת לארץ זרה, לא מוכרת, ששוב אין לה מושג אם מישהו בכלל יתן להם שם מקום? ואני לא מדברת על זה שהיא גויה. ונעמי חוזרת לא לבד, נעמי חוזרת עם כלה גויה, שזה בכלל תכשיט מיוחד במינו שהיא חוזרת. אז אנחנו גם את השאלה הזאת משאירים, מה גורם לרות לדחף הפנימי הזה שהיא לא מוכנה לוותר ויוצאת למסע ארוך וקשה ומורכב, ובכל זאת היא לא מוכנה לוותר והיא דבקה בנעמי ולא חוזרת אחורה. ותרת היא מתאמצת היא ללכת איתה ותחדל לדבר אליה, זהו. ועכשיו אנחנו נכנסות לארץ ישראל. ותלכנה שתיהן עד בואנה בית לחם, ויהי כבואנה בית לחם, ותהום כל העיר עליהן ותאמרנה. זאת נעמי. אז חז"ל מספרים שבדיוק כשרות ונעמי הגיעו לבית לחם, נפטרה אשתו של בועז. בועז היה באותו הדור שופט הדור. חז"ל אומרים שבועז זה השופט אבצן, ובדיוק באותו יום נפטרה אשתו, ואם אשתו של השופט נפטרה, אז כל העיר כולה יוצאת אל הלוויה, וכשכל העיר כולה נמצאת בחוץ, ברחובות, פתאום מגיעה נעמי. ושוב, והיו יכולים להגיד לה הרבה מילים רעות, וקשות, ועוקצות, ומכאיבות, ודרך אגב הם היו צודקים גם. כל מה שהם היו אומרים זאת הייתה אמת. הם לא אומרים שום מילה. הם בוכים ביחד עם נעמי את הצרה שלה. אז זאת נעמי, זאת נעמי ממשפחת האצולה שעזבה אותנו עם איש ועם שני בנים, וככה היא חוזרת ענייה מרודה בחוסר כל. ותאמר עליהן, אל תקרנה לי נעמי, קרנה לי מרה, כי המר שדי לי מאוד. אני מלאה הלכתי, וריקה משיבה לי השם. למה תקרנה לי נעמי, והשם ענה בי, ושדי יגרה לי? עכשיו תראו, הפסוק הבא. בכל חוזר, מין חזרה מוזרה על מה שכבר נאמר. ותשב נעמי ורות המואבייה, חלתה אמה, השב המשדה עם מואב, והם הבאו בית לחם בתחילת קציר שעור. שבימה נבין, מוסיף את הפסוק הזה. אפשר לכתוב בסוף שזה קרה בתחילת קציר שעור. בשבימה נבין מזכיר את זה שוב? זה שוב ללמד זכות על אנשי בית לחם. נעמי לא חזרה לבד. נעמי חזרה עם גויה. אפשר גם על זה להגיד הרבה דברים קשים. לא מספיק שחזר, הוא מביא לנו איזה שיקצה עכשיו לתוך היישוב שלנו? אף אחד לא אומר מילה. כתוב בנביא רות המואבייה, לא כתוב בתשוב נעמי ורות כלתה. רות המואבייה, כולם מבינים יפה מאוד מאיפה היא באה ובאה ומה מהותה? ואיש לא אומר דבר. מילה, הכל בסדר. זה פרק א'. אל תדאגו, אנחנו לא נקרא את כל מגילת רות, בסדר? אבל קצת, קצת מפרק ב', קצת מפרק ג' וקצת מפרק ד'. טוב, אז אני בפרק ב'. ולנעמי מודה לאישה, איש גיבור חי ממשפחת אלימלך ושמו בועז. בועז באותו זמן הוא בן 80. ותאמר רות המואביה אל נעמי, אל חן השדה ועל הכתב השיבולים אחר אשר ימצא חן בעיניו, ותאמר לה לכי איתי, צריך לחפש מתנות עניים. אין להם כסף, אין להם פרנסה, אין להם כלום. בעם ישראל כשיש עניים הם הולכים לשדות, יש בכל שדה עניים ומותר להם לאסוף מן השיבולים שנפלו. כן, כן, כן. אז היא הולכת, בת מלך מואב, הולכת ללקט שיבולים עם עניי ישראל בשדה. ותלך ותבוא ותלקט בשדה אחרי הקוצרים, ויתר מקרח חלקת השדה לבועז אשר ממשפחת אלימלך. ממשפחת אלימלך אנחנו תכף נראה. והנה בועז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים השם עמכם, ויאמרו לו יברכך השם. ויאמר בועז לנערו הניצב על הקוצרים, למי הנערה הזו? אז בואו נראה מה בועז שאל יואל. אומרים חז"ל במקור חז"ל, למי הנערה הזו? וכי לא היה מכירה. הרי כולם ראו שנעמי ורות הגיעו לבית לחם. כולם, כן, זה היה חדשות היום שנעמי חזרה, וחזרה את הקלטה ממואב, בוודאי שטכנית בועז ידע מי זאת הנערה. למה בועז מתכוון כשהוא שואל את השאלה? אלא... תכף נראה מה זה, רגע, עוד לא קראנו בחז"ל מה זה. בואו נראה. אלא כיוון שראה אותה נעימה ומעשה הנעים התחיל שואל עליה, הוא היה בשוק. תכף תראו ממה הוא היה בשוק. הוא לא הבין איך זה יכול להיות מה שמתרחש. כל הנשים שוכחות ומלקטות, וזו יושבת ומלקטת. כל הנערות שהיו שם, היו לאסוף את השיבולים, היו מתכופפות, נו, ככה היה אכפת להם ענייני צניעות. רות הייתה מתיישבת כדי ששום חלק מגופה לא יתגלה, אז כשהיא הייתה אוספת את השיבולים, היא הייתה מתיישבת בצניעות רבה ואוספת את השיבולים. כל הנשים מסלקות כליהם, וזו משלשלת כליה. כל הנשים היו מרימות את החצאית כי היה מפריע להם כל השיבולים שהיו שם, והקוצים שהיו שם. היא היחידה שמושכת את החצאית למטה, את הכותונת למטה, כדי ששום חלק מגופה לא יתגלה. כל הנשים משחקות עם הקוצרים, כן, היה שם נחמד, הם בחורים, הם בחורות, היה צחוקים, אפשר היה לעשות קומזיץ. וזו מצנעת את עצמה. היא היחידה שלא מתערבת עם הבחורים. כל הנשים מלקטות בין העומרים, וזו מלקטת מן ההפקים. אז כל מי שהגיע לשדה שבו, אז לקח מה שלקח, והיא מקפידה. לעני מותר לקחת רק מעט שיבולים, היא מקפידה על הלכות מתנות עני. אז כשבועז שואל מי הנערה הזאת, הוא לא שואל מי הנערה הזאת טכנית, הוא אומר, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שנערה שהגיעה משדה מואב, שגדלה בשדה מואב, שקיבלה חינוך מואבי, היא מתנהגת כמו נערה, אם אתה הרבה בסדר, לא נערה. היא מתנהגת כמו נערה שצמחה בעם ישראל, כמו נערה שינקה את כל מה שהיא חיה על פיו, מאי שם, איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שבאמת יש כזה דבר מופלא? ושההבדל ניכר דווקא בתוכנו, בתוך הנערות שהן עם ישראל. כלומר, זה לא שמישהו שם הסביר לה. משהו שהיא ינקה ולמדה והיה לה חשוב, ובאמת אנחנו רוצות להבין מאיפה זה בא יורד. אמרנו שהיא התחילה ממואב. ומואב זה דווקא האומה שהכי הכי רחוקה מן הצליל. וזו דווקא האומה שצמחה מתוך גילוי הריות נוראים ונקראת על שם הגילוי הריות. אז מאיפה זה בא לראות? אז קודם כל, היא צאצאית שלות. ולא, הוא האחיין שהחליט להתדבק באברהם, וגם הוא יוצא בדרך לא ידועה ולא מוכרת, וביחד עם אברהם החליט לעזוב את חרן וללכת, ושוב לעזוב את התרבות ואת המשפחה ואת כל מה שהוא הכיר, אמנם הוא יוצא עם אברהם, אבל באמת הדברים לא ברורים, מה יהיה ואיך יהיה. וזה שלוט דבק באברהם, זה ביטוי לזה שלוט בוחר לדבוק דווקא בדרך הזאת של אברהם. הדרך של החסד ושל אהבת הבריות ושל הנתינה ושל ההכרה בבורא העולם. והניצוצות האלה שקיימים בלוט, לאט לאט הולכים ונעלמים. אתם יודעות שבסופו של דבר הוא בוחר בסדום. אמנם גם בסדום הוא מכניס אורחים במסירות נפש מופלאה, אבל הקליפות של סדום מכסות ומכסות ומכסות, אבל הניצוצות לא עבדו. הניצוצות האלה שלו, שהסתתרו לאורך השנים, הולכים ומופיעים ברות. איך הם הולכים ומופיעים ברות? אז קודם כל, חז"ל אומרים שרות היא ביתו של עגלון מלך מואב. נכון? אז כשאהוד בן גירה בא להרוג את עגלון, הוא אומר לעגלון, דבר אלוקים ילך. כששומע עגלון שכתוב שהוא היה איש כבד והיה לו קשה לקום, הוא שומע שזה דבר אלוקים, אז הוא קם מן הכיסא. אומרים חז"ל, בשכר זה שהוא קם לכבוד ריבונו של עולם, הוא זוכר שיוצאת ממנו רות. אז יש דברים שרות ינקה מתוך העבר שלה, משורשי העבר שלה, מאברהם אבינו, איש החסד והאהבה שמחובר לבוראו, וגם דרך אבא שלה, שמכבד את ריבון העולמים וגם לכבודו. אבל זה לא רק זה. מה את אומרת? הייתה
חמותה.
נכון, נכון, נכון. אז בואו ננסה... הכל בסוף מתחבר, אז בואו באמת ננסה להבין מה דוחף את זה. תראו, אלימלך כנראה באמת לא היה רשע. אלימלך כנראה היו לו חלומות אמיתיים. החלומות האלה של המלכות זה לא דבר קטן. זה באמת חיבור לכלל ישראל. זה רצון שמלכות השם תתגלה בעולם. זה רצון שבהמשך יבנה בית המקדש. וגם הבנים שלו היו כאלה. אתם יודעות שמחלון וחיליון, אפשר לפרש את המילים האלה גם קצת אחרת. מחלון זה גם מלשון מחילה. וחיליון זה גם מלשון נחשפה וגם קלטה נפשית לחצרות השם. במחלון וחיליון הבנים של אלימלך, גם להם היו חלומות כמו של אבא שלהם. אבל לאט לאט משהו מסדק. לאט לאט משהו מתלבש. לאט לאט הם התייאשו. שוב, עוד לא הסברנו ממה הם התייאשו, נסביר בהמשך. וכשהם עוזבים, כשהם חוצים את הירדן, כביכול אומרים, אנחנו עוזבים את החלום, התייאשנו מהחלום. אנחנו מרגישים שהחלום הזה לא יתגשם, ולכן אנחנו עוזבים את החלום רחוק, רחוק, רחוק. וכשרות נישאת למחלון, אני לא חושבת שהיא פגשה אותו בבית המדרש. יותר נכון לחשוב שהיא בטח פגשה אותו באיזה נשף מלכותי שהזמינו כל מיני אנשים חשובים, ובטח גם מחלון הגיע לשם. ואני לא חושבת שבפגישות שלהם הם למדו אורות של הרב קוק, לא נראה לי. נראה לי הם דיברו על דברים אחרים. ובגלל זה הם גם התחתנו. אבל עם השנים, ככל שיותר התקרבה לאיש הזה, היא גילתה שלאיש הזה היה חלום. חלום אחר, שונה לחלוטין. אני לא יודעת איך היא גילתה את זה, אבל כשיש קשר עמוק בין איש לאישה, אז גם בלי מילים אפשר לגלות דברים. אולי כשהוא היה מתבונן לכיוון עבר הירדן המזרחי, אז אולי הייתה יורדת לו איזה דמעה. אולי בלילה הוא היה אומר כל מיני מילים ששייכות לירושלים ולציון, אני לא יודעת. אבל לאט לאט עם השנים רות מגלה שלמחלום יש חלום אחר לחלוטין, שונה לחלוטין מכל מה שהיא מכירה. והיא לאט לאט רוצה לגלות את החלום. והיא לאט לאט רוצה להגשים את החלום. אבל פתאום החלום מת. וכשמחלום מת, אז אפשר לסגור את הספר ולפתוח דף חדש, לחזור לארמון של אבא שלה ולהגיד ניסיתי ולא הצלחתי בפרק הזה, נתחיל פרק חדש. אבל רות לא מספיק. רות מחליטה להגשים את החלום של מחלום. תהפכו את הדף, אני קופצת למקום י"א. מקום י"א זה מתוך ספר דברים פרק אחרי. דברים מפורסמים. אומרת התורה בספר דברים. כי ישבו אחים יחדיו, ומת אחד מהם ובן הם לו, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר. יבמה יבוא עליה ויקחה לו לאישה וידמה. והיה הבכור אשר תלד, יקום על שם אחיו המת ולא ימחה שמו מישראל. אז התורה אומרת פה סוד. סוד לא רגיל, סוד מיוחד. התורה אומרת שאם אדם נשא אישה ונפטר ללא בנים, אפשר להחיות את הנשמה שלו. איך אפשר להחיות אותה? אני לא מבינה את זה באמת. בסדר, אני אומרת לכם איך שזה כתוב בתורה. אם אחיו של המת נושא את האישה לאשתו ונולד להם בן, הבן שנולד כביכול זה נשמת האח שנפטר. איך זה יכול להיות? אני לא יודעת, אני לא מבינה בכלל בן השלום. אבל זה הסוד. לכן כשנעמי רואה שרות ואורפה כל כך, כל כך רוצות להיות דבקות בה, היא אומרת להם, תקשיבו, אתם לא תוכלו להחיות את מחלון וחיליון. אי אפשר להחיות אותם. אני לא יכולה יותר ללדת בנים. אני לא יכולה יותר שאתם... ונניח שאני ילד, יקרה לי נס ואני ילד. אז אתם תהיו בנות 40 ומשהו, ואז תחכו שהתינוק הזה יגדל, ותתחכו עם התינוק, זה בלתי אפשרי.
אז
בעצם כשנעמי אומרת את זה, זה הדבר היחיד שמשכנע את אורפה. באמת, רות מגלה עולם שלם ששייך למחלון שאליו היא מתגעגעת ואותו היא רוצה להופיע מחדש, ובעצם נעמי אומרת במילים ברורות, זה בלתי אפשרי. אי אפשר להחיות את מחלון. זה אבוד, זה גמור. לי לא יוודו יותר בנים, וגם אם יוודו, את לא תתחתני איתם, נקודה. מה אומרת רות? זה לא מעניין אותי. אני החלטתי שאני אגשים את החלום. אבל את לא יכולה להגשים את החלום. אני כן אגשים את החלום. דבר ראשון, היא חוצה את הירדן ואומרת, אני חוזרת למקום שממנו במחלום. זה דבר ראשון. דבר שני, אני אחפש את הקרוב משפחה הכי, הכי, הכי קרוב. כי בטוח גם הוא שייך איכשהו לחלום הזה, הוא בטוח יבין את המילים, את השפה, את העניין. ואנחנו ביחד נחיה את מחלום. ואנחנו רוצות לראות איך היא עושה את זה. זה לא לפי ההלכה. אין יכולת לקיים מצוות נימה. בואו נראה מה היא עושה. אני קפצתי לפרק ג' ותאמר לה נעמי חמותה, ביתי, הלא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך, ואתה הלא בועז מודעתנו אשר ראית את נערותיו, הנה הוא זורה את גורן השעורים הלילה, ורחץ וסח ושם צמלותייך עלייך, וירד את הגורן, אל תיבדי לאיש עד כלותו לאכול ולשתות. והיא בשוכבו וידעת את המקום אשר ישכב שם, ובת וגילית מרגילותיו, ושכב, והוא יגיד לך את אשר תעשי. ותאמר אליה כל אשר תאמרי אליי אעשה. רות יוצאת למשימה. שוב, המשימה, תכף נשמע, היא תגיד אותה בצורה ברורה. ותרד הגורן, ותעש ככל אשר צוותה חמותה, היא מחוקה לנעמי. כל אשר תאמרי אליי אעשה, ותעש ככל אשר צוותה חמותה. ויוכל בועז וישת, ויתב ליבו, ויבוא לשכב בקצה הארנה, ותבוא ולה, ותגל מרגלותיו ותשכב. ויהי בחצי הלילה, ויחרד האיש וילפת, והנה אישה שוכבת מרגלותיו. ויאמר מי את? ותאמר, אנוכי רות המלכה, ופרסת כנפך על ענתך, כי גואל אתה. רות מבקשת גאולה. למי היא מבקשת גאולה? היא מבקשת גאולה למחלום. בואו נראה איך רש"י מפרש את הדברים במקור י"ב. מה פירוש ופרסת כנפך? אומרת רות לבועז, כנף בגדך לחסותי וטליתך, והוא לשון נישואים. יש נשים שמציעות נישואים לגברים, אבל זה נשים מיוחדות. כי גואל אתה, מה היא מבקשת? מה היא מבקשת בנישואים האלה? תקשיבו היטב. תקשיבו היטב למילים של רש"י. לגאול נחלת אישי, כמו שנאמר, בא גואלו הקרוב אליו וגאל וגומר. וחמותי ואני צריכות למכור נחלתנו, ואתה עליך לקנות. קנה גם אותי אימה, בשביל מה? שיזכר שם המת על נחלתו, כשאבוא אל השדה יאמרו, זאת אשת מחלון. לא יאמרו זאת אשת בועז, יאמרו, זאת אשת מחלון. רות הולכת להוליד את מחלון מחדש. היא אומרת בצורה ברורה לבועז, אני עברתי את כל המסע הארוך והמפרך הזה כדי שהחלום של מחלון ישוב ויחיה. אני חייבת מישהו שמבין את החלום הזה. אני חייבת מישהו שזה השפה שלו, שזה הלשון שלו, שזה המהות שלו. למה היא פונה דווקא לבועז? תסתכלו במקור ט', אמר רב חנן ברב, אמר אלימלך וסלמון, ופלוני אלמוני ואבי נעמי, כולם בני נחשון בן עמינדב. סלמון זה אבא של בועז, אז כולם מאותה משפחה. היא צריכה מישהו מהמשפחה שיבין, שיהיה מחובר, שיהיה קשור, שהחלום הזה שלה יהיה גם החלום שלו. מה אומר לבועז? ויאמר ברוכה להשם ביתי, היטב חסדך האחרון מן הראשון, לוי תלך את אחרי הבחורים עם דל ועם עשיר, ואתה ביתי אל תראי, כל אשר תאמרי אעשה לך, כי יודע כל שער עמי כי אשת חי לך. ואתה, אומר לבועז, יש בעיה. זה לא כזה פשוט. את מחפשת גואל. כי אומנם, כי גואל אנוכי, וגם יש גואל קרוב ממני. יש אדם שהוא יותר קרוב ממני לגאולה. לי מהלילה, והיה בבוקר אם יגאלך טוב, ואם לא יחפוץ לגאלך, וגלתיך אנוכי, חי השם שכבי עד הבוקר. אומר בועז לרות, אם באמת את מבקשת גאולה, אז קודם כל את צריכה למצוא את הגואל הכי 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 קרוב. הגואל הכי קרוב, כתוב לנו פה בחז"ל, חז"ל קוראים לו פלוני אלמוני, תכף נברר למה גם הנביא קורא לו פלוני אלמוני, הוא יותר קרוב מבועז, הוא יכול יותר ליצור גאולה אמיתית, אומר בועז אני צריך לגואל. ואז אנחנו עוברות לפרק ד', ובועז עלה השער וישב שם, והנה הגואל עובר אשר דיבר בועז, ויאמר סורה שבה פה פלוני אלמוני, ויסר וישיר. ואז מספר לו בועז את כל הסיפור, ושואל אותו, אתה מוכן לגאול את השדה? אומר לו האדם, הפלוני אלמוני הזה, כן, אני מוכן לגאול את השדה. אבל אתה צריך גם לשאת את רות המואביה לאישה. ואז הוא עוצר. לא נהיה מודד, ואומר אני לא יכול. זה יפגע לו בייחוס. אתם יודעות שההלכה הזאת, עמוני ולא עמוני, מואבי ולא מואבי, הייתה הלכה שרק התחדשה. מה הוא צריך להכניס גוי על המשפחה שלו? בשביל מה הוא צריך להתלכלך? עדיף לו להתחתן רק עם מי שיש לו ייחוס כמו שצריך. אומר הגוי, אני לא רוצה. אומרים חז"ל, לא סתם קוראים לו פלוני אלמוני. פלוני אלמוני זה אדם ללא שם. הוא הפסיד את הכל, נכון, הוא היה מתחתן עם רות המואביה, והוא היה נהיה רק הסבא של דוד המלך, זה הכל. אבל הוא דאג לייחוס שלו, והפסיד את הכל. כן, זה עוד שיעור בסוגריים, לא להתרגש מייחוס. ייחוס זה לא הכל. ולכן, מכוח זה שהגואל הזה לא מסכים, הפלוני אלמוני הזה שהוא יותר קרוב לא מסכים, אז בועז יכול לשאת את רות לאישה. זה מופיע בפרק ד' פסוק ו', ויאמר הגואל לא אוכל לגאול בן אשחית את נחלתי, ככה הוא מרגיש, שהוא ישחית את נחלתו אם הוא יישא את רות המואביה לאישה, גאה לך דתי, כי לא אוכל לקום. ויאמר בועז לזקנים בכל העם, עדים אתם היום כי קניתי את כל אשר לאלימלך, ואת כל אשר לחילון ומחלון ליד נעמי, וגם את רות המואביה אשת מחלון, תראו כמה פעמים מחלון מוזכר פה, קניתי לאישה בשביל מה? להקים שם המת על נחלתו, ולא ייקרת שם המת מאין אחד. ומשאר מקומו עדים אתם היום. כל המגמה של רות שוב זה להחיות את מחלון, את החלום האמיתי של מחלון, חלום הגאולה והמרוחה וישועת ישראל וגדולתם של ישראל, כל זה זה מה שרות רוצה. ויאמרו כל העם אשר בשער והזקנים עדים, ייתן השם את האישה הבעל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל וכו'. הוא מספר הנביא, ויקח בועז את רות, ותהי לו לאישה, ויבוא אליה, ויתן השם לה הריון, ותלד בן. אומרים חז"ל שיום אחרי שהם התחתנו בועז נלך. זה עוד היה התפקיד האחרון של בועז לפני מותו, שהוא יזכה שמשיח בן דוד, שמלכות בן דוד תצא ממנו. מה קורה עם הבן הזה? שימו לב. ותאמרנה הנשים אל נעמי, ברוך השם אשר לא השבית לך גואל היום ויקרא שמו בישראל. מי היה צריך להגיד את זה?
לרות.
אבל רות יולדת בן לנעמי. וכל המגמה זה שיקרא שמו בישראל. למה לא כתוב מה שמו? יקרא שמו בישראל מה השם שלו? לא. זה לא משנה השם שלו. זה משנה שחזר השם שלו להיות בישראל. שרות מולידה את מחלון מחדש. והיה לך למשיב נפש ולכלכל את צלבתך, כי חלתך אשר אהבתך ילדת הוא טובה לך משבעה בנים. מה קורה? ותיקח נעמי את הילד ותשיתהו בחלקה ותהי לו לאומנת. מי מגדלת את הילד הזה? נעמי. ותקראנה לו השכנות שהם עוד פעם, מה השם שלו? מה השם שלו לאמו? יולד בן לנעמי. זה השם שלו. נולד בן לנעמי. זאת אומרת, שרות זוכה מכוח הדחף הזה הפנימי העמוק שהיה לה כביכול להוליד מחדש את מחלון. כל השיח פה עם נעמי. כביכול רות רק צדדית, בכלל לא צדדית, היא עשתה את הכל. אבל זה הסיפור. ורק אחר כך כתוב, ותקרא משמו עובד. טוב, בסוף גם צריך לדעת איך קוראים לו באמת. אבל כל העניין של התינוק הזה, זה להחיות את שם המת מחדש, להחיות את החלום הזה מחדש, וזה המסע של רות לארץ ישראל. זה המגמה שלה, זה החלום שלה, זה המסירות נפש שלה, זה שהיא עוזבת את הכל. אני רוצה שנראה, תתפו לי פתק פה שאני צריכה לקנות, אני רוצה שנראה רק קצת מהמקור האחרון, לא נקרא את הכל ושלא ידעו שאני גוזלת לכם זמן, וגם צריך להגיד כמה מילים על אלימלך, נכון? אנחנו לא יכולים להישאר ככה ולחשוב על התחליל המחשבות האלה. אז אולי נתחיל באלימלך ובסוף נקרא את המקור. תראו, אלימלך מאוד אהב את עם ישראל, ובאמת הוא היה מפרנסי הדור ומנהיגה ברוחנים, אבל הדור היה קשה. איך אנחנו יודעים שהדור היה קשה? כתוב, היה בימי שפוט השופטים. כתוב במקור י', אמר רבי יוחנן, מה התכתיב היה בימי שפוט השופטים? למה כתוב ככה? למה כתובים עם השופטים? אומרים חז"ל, דור ששופט את שופטיו. אומר לו השופט, טול כבשה מבין שיניך. אומר לו הדור, טול קורה מבין עיניך. אל תדבר איתי, אל תגיד לי אתה מה לעשות. קודם תעשה אתה מה שצריך. אומר לו השופט, כספך היה לסיגים. אומר לו הדור, סובך מעול במים. אומרים חז"ל, הדור לא הסכים שיגידו לו שום דבר. זה דור שלא היה מוכן לקבל ביקורת אף פעם. והמצב הרוחני קשה. ואלימלך מנסה, הוא מנסה, ועוד מנסה, ועוד מנסה, והדור לא מקשיב, לא מקשיב, לא מקשיב. ולאט לאט הייאוש מתחיל לכרסם בליבו של אלימלך. אולי באמת הדור לא ראו, אולי באמת הדור קטן, אולי באמת אין מה לעשות. ואז מה קורה? ואז נהיה רעב. וכשנהיה רעב אומר אלימלך, סוף סוף נהיה רעב. סוף סוף עם ישראל יזכר מה שכתוב בבעיה עם שלמה, שאם אתם תתנהגו לא יפה, לא ירד גשם. אבל מי יכול לקלקל את התוכנית האלוקית? האושר של אלימלך. כולם יודעים שיש לו אוכל, כולם יודעים שהוא יכול לפרנס את כולם. אם הוא יפתח את המחסנים שלו, אז זה יהרוס את התהליך האלוקי. אז לא יהיה רעב, ואם לא יהיה רעב, אז הם שוב לא יחזרו בתשובה. לאט לאט אלימלך הולך, מתייאש, 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 וכגודל החלום שהיה, כך היה גודל הייאוש. כגודל הציפייה שלו מהאומה, כך היה גודל הריחוק מהאומה. אז הוא לא התרחק מקצנותו, אלא מתוך גדלותו ומתוך אהבתו ומתוך שהוא באמת כבר לא ידע מה לעשות. אבל אומרים חז"ל שבאמת אף אחד לא עזר את ארץ ישראל חוץ ממנו. ולכן גם בסופו של דבר, ריבונו של עולם, בוכה לעם ישראל ומחזיר את הגשם. ואומרים חז"ל שבועז לא אמר לעם ישראל שום דבר, בועז היה השופט, הוא לא דיבר, הוא לא הוכיח, הוא לא בא בביקורת, הוא חי, הוא חי את מישהו. ואנחנו רואים שכשנעמי ורות באות לבית לחם, גם הדור לא בא לביקורת. ואנשי בית לחם לא אומרים לנעמי מילה אחת רעה, למרות ששוב, היה להם הרבה מה להגיד לה. ואנשי בית לחם לא אומרים לה למה הבאת את הגויה הזאת, הם לא אומרים לה מילה, כמו שהם לא רוצים שיגידו להם, הם גם לא אומרים לה שום דבר. וזה מה שהחזיר לארץ ישראל את הגשם, את הברכה האלוקית. אז אני רוצה עוד באמת כמה שורות מתוך שורש החסידות שמופיע במסילת ישרים לרמח"ל, שחסידות זה מדרגה מאוד 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 עליונה, אבל זאת הייתה רות. רות בעצם אומרים לה, תקשיבי, כל השערים נעולים בפנייך. את לא תחיי את מחלון, אומרת רות, אני כן, וזה מה שהיא עושה. אז בואו נראה לך רמח"ל מסביר מה זה חסידות, מה זה מדרגת החסידות. הנה שורש החסידות הוא מה שאמרו זיכרונם לברכה, אשרי אדם שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. והעניין הוא, כי הנה המצוות המוטלות על כל ישראל כבר ידועות הן, וחובתם ידועה בכל עם הגב. אמנם, מי שאוהב את הבורא יתברך שמו אהבה אמיתית, לא ישתדל ויכוון לסתור את עצמו במה שכבר מפורסם מן החובה אשר על כל ישראל בכלל, אלא יקרה לו כמו שיקרה אל בן אוהב אביו, שאילו יגלה אביו את דעתו גילוי מעט, שהוא חפץ בדבר מן הדברים, כבר ירבה הבן בדבר ההוא ובמעשה ההוא כל מה שיוכל. ואף על מי שלא אמרו אלא פעם אחת ובחצי דיבור, הנה די לו לאותו הבן להבין, לאחד דעתו של אביו נוטה לעשות לו, גם את אשר לא אמרו לו בפירוש, כיוון שיכול לדון בעצמו שיהיה הדבר ההוא נחת רוח לפניו, ולא ימתין שיצווהו יותר בפירוש או שיאמר לו פעם אחרת. אומר הרמח"ל, יש אדם שהוא צדיק. צדיק הוא עושה מה שכתוב. כתוב בתורה צריך לעשות כך, כתוב בתורה שאסור לעשות אחרת, זה צדיק. חסיד זה מה שלא קורה לגמרי. כתב עליו מה שכתוב בתורה. הוא רוצה לעשות כל מה שאפשר בעבור ריבונו של עולם. מה שכתוב בתורה זה ברור. זה אין ספק, אבל הוא כל הזמן מחפש כמו ילד. הוא שומע שאבא שלו סמר שהוא אוהב משהו כזה וזה מיד הוא רץ. לעשות את זה, אתה בכלל לא חייב, זה לא מעניין אותו אם הוא חייב, זה לפנים משורת הדין. אומר הרמח"ל, והנה דבר הזה אנחנו רואים אותו בעינינו, שיוולד בכל עת ובכל שעה בין כל אוהב ורע, בין איש לאשתו, בין אב ובנו, כללו של דבר בין כל מי שאהבה ביניהם עזה באמת. שלא יאמר לו, לא נצטוויתי יותר, די לי במה שנצטוויתי בפירוש, אלא ממה שנצטווה ידון על דעת המצווה. וישתדל לעשות מה שיוכל לדון שיהיה לו נחת, והנה גם מקרה הזה יקרה למי שאוהב בו גם כן אהבה נאמנת, כי גם הוא מסוג האוהבים, ותהיה לו המצוות אשר ציוויים גלוי ומפורסם לגילוי דעת בלבד, לדעת שלעניין ההוא נותר רצונו וחפצו יתברך שמו. ואז לא יאמר די לי במה שאמור בפירוש, אלא אדרבה יאמר, כיוון שכבר מצאתי, ראיתי שחפצו יתברך שמו נוטה לזה. יהיה לי לעיניי להרבות בזה העניין, ולהרחיב אותו בכל הצדדים, שאוכל לדון שרצונו יתברך חפץ בו. וזהו נקרא לעשות נחת רוח ויוצא. אז זאת רות, רות לא מחויבת, ורות לא צריכה, רות רוצה, רות חפצה, רות מחוברת לחלום הגדול הזה של מחלום, ולכן היא הולכת עד הסוף, למרות שכל העולם יגיד לה תואר וחבל על הזמן ואין מה לעשות, היא תתעקש ותתעקש, והיא זוכה, היא זוכה שדוד המלך יצא ממנו. שנזכה ללכת בדרכי השם, בעזרת השם.